על השיעורים שלנו בסוגיות הנלמדות בדף היומי. אחת הסוגיות, אנחנו משתדלים לפחות למצוא סוגיה אחת שאפשר לומר בה משהו, להוסיף דברים. וכפי שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים במסכת כתובות, מסכת לא מן המסכתות הקלות. מסכת כתובות עוסקת בדברים סבוכים, דברים שנוגעים לענייני הכתובות, אבל גם לדברים ממוניים הקשורים לכתובות, כי הכתובה יש בה משמעות ממונית. באמצעות הכתובה הרי אישה יכולה, זכאית לגבות כספים מהבעל אם יש גט, וגם כמובן כאשר הבעל אם הוא מת, והאישה באה ויכולה לגבות את הכתובה שלה מן הנכסים של הבעל, מן היורשים שלו. וזה אחת הסוגיות שאני רוצה היום להתעכב עליהן, והסוגיה הזו היא סוגיה שהיא כאן פרטית במסכת כתובות, אבל ממנה צריך לברר אותה על ידי קישור לסוגיות נוספות במקומות נוספים, כי זה באמת העניין. זו סוגיה שנוגעת, העניין שעליו אני רוצה לדבר היום, זה על העניין הזה של השיעבוד, ועל המשמעות של השיעבוד, ששיעבוד נכסים שהאישה גובה, זה לא רק אישה גובה, זה גם כל בעל חוב, כל מי שמלווה ולווה, אז המלווה בא וגובה. יש לפעמים עניין של גביית תשלומים מאדם שנזק בנזיקין, אז יש לנו דיון על נזיקין, ויש לנו דיון בחובות, ויש לנו דיון בכתובה, וזה סוגיות ממילא שקשורות, וישנן במסכת בבא בתרא, ישנן במסכת בבא קמא, ישנן במסכת קידושין, ובדף המקורות המצורף אנחנו באמת מפנים שם למי שירצה להעמיק בדברים, לעקוב אחרי כל המהלכים והשיטות, לפחות לפי המקומות המרכזיים האלה שציינו אותם. כאן במסכת כתובות אני שם את הדף שאותו אני מנסה ללמוד ממנו, זה בדף סמך זין עמוד א', זה כבר פרק שישי במסכת כתובות. כאן יש בגמרא משהו בסגנון כזה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, גמלים של ערבייה אישה גובה פרנה מהם. יש שם מין דיון כזה, גמלים של ערבייה, זאת אומרת מין דבר שבכל אופן לא קרקעות, אלא גמלים, בעלי חיים, שאישה גובה פרנה מהם. יש עוד כל מיני כאלה דברים, סקי דרודיה ואשלדי קמחוניה, אישה גובה פרנה מהן. ואחר כך יש אומר רבה, מריש אבי אמינה, אני ארניקי דמחוזה, גם כן ארנק עם כסף לכאורה, שגם כן האישה גובה מהם. והמעניין הוא שבגמרה הזו יש בעצם, אני קראתי את הגמרה כרגע אפילו בדילוג קצת, לא את כל המילים, אבל רציתי, כמו שאומרים, לשים את האצבע על נקודת המוצא שלנו פה בסוגיה. יש כאן שני פירושים, פירוש של רש"י ופירוש של רבינו תם. ולפי דעתי, אם באים ומתוך הסוגיה הזו, זה באמת חשוב להתבונן בהבדלים האלה, כיוון שרש"י מדבר פה על משהו שקשור באמת לכתובות, אבל לא בדיוק ממה שכבר רמזתי בתחילת דבריי. רש"י מפרש שהכוונה היא שאילו הדברים, יש כלל שאם אישה מכניסה זה לנדוניה, אז הבעל צריך להוסיף שליש על הנדוניה. זה בנוסח של הכתובה הנקרא תחת החופות, גם אנחנו שומעים את העניין הזה, כזו התחייבות של הבעל להוסיף על הנדוניה, שהנדוניה תהיה בזכות העניין הזה עם סכום יותר גדול ומשמעותי יותר. אז רש"י מסביר שהעניין פה מתייחס אל הדברים האלה, שבדרך כלל זה נאמר לגבי כספים, שאם היא שמה כסף, נגיד סכום מסוים, אז הבעל מוסיף שליש מתוך הכסף הזה, וביחד הסכום הופך להיות סכום יותר גדול. אם יש 90, אז יהיה 120 וכן הלאה. וזאת אומרת שזה הסוגיה שעוסקת לפי רש"י בעניין כזה. לעומת זאת, רבינו תם והתוספות אומרים לא, זה, הסוגיה לא מדברת על זה. הסוגיה מדברת פה על, באמת על גביית הכתובה, על גביית הכתובה שהאישה יכולה לגבות את הכתובה שלה מנכסים כמו אלה. כי מה המיוחד כאן אם כן? שהיא גובה מנכסים שהם אינם של קרקעות, אלא של מטלטלים. וזה הגמלים של ערבייה וכל מה שנזכר פה, שוב אני קורא לדקימחוניה, כל מיני דברים שלא כל כך מוכרים לנו, אבל כיוון שהם היו נחשבים אצלהם לדברים גדולים ומשמעותיים, אז זה כאילו סיבה שהאישה תגווה מהם, כיוון שזה דבר שנחשב מאוד, ויש על זה סמיכות דעת, סומכים על זה לצורך גבייה. תוספות מדבר על דבר אחד, ורש"י מדבר על דבר שני. דבר מעניין, לא פעם ראשונה, אבל כאילו שני עניינים שונים. המעניין שבדבר, שיש אחר כך סיומת לסוגיה, רבה בא ואומר שגם לגבי ארנקי דמחוזה, גם כן אישה גובה פרנה מהם, זה הביטוי של הגמרא, שארנקי דמחוזה גם כן, אבל רבה אומר את זה שאני חשבתי שארנקי דמחוזה זה גם כן משהו בכיוון הזה שנותן את אותו תוצאה שדיברנו בדברים הקודמים, אבל העניין הזה הוא אומר אני ראיתי שזה לא נכון, כיוון שזה לא, אין מספיק סמיכות דעת על הארנקי דמחוזה כמו על הדברים המנויים מקודם. וכאן הדבר המעניין, רש"י מפרש בחלק האחרון של הסוגיה כמו תוספות. רש"י מסביר, זאת אומרת, את מה שכתוב בסוף לפי הפירוש של תוספות על כל הדברים. שאם אמרתי מקודם שלפי תוספות רבנו טעם, אז ההסבר של הגמרא מדברת פה על נושא של גביית הכתובה מדברים שהם אינם קרקעות, והמובאים פה כמה דוגמאות לכך שהאישה יכולה לגבות ממטלטלין חשובים כאלה, אז לפי רש"י זה מדובר על כך בסיומת. מה זאת אומרת בסיומת? בסיומת בדברים של רב האחרונים של הסוגיה לפני המשנה הבאה. אבל רבה בעצם אומר שזה אפשר, כאילו רש"י מסביר שהרבה באמת מפרש כמו שתוספות מסבירים את כל הסוגיה, אבל הוא מיד אומר שזה לא. זאת אומרת, הוא בעצם דוחה את זה. יוצא כאן דבר מעניין. לפי תוספות כל הסוגיה מדברת על גביית הכתובה כגבייה ממטלטלין. בעוד שיש דברים שאפשר להגיד שגובה, יש דבר אחד מה שרבא אומר שלבסוף שלא גובה. לפי רש"י, הסוגיה לא מדברת בכלל על זה מלכתחילה, אלא היא עוסקת פה בעניין הזה של הוספת שליש, על מה הבעל חייב להוסיף שליש בערך הנדוניה, מה שאמרנו קודם, אבל במשפט האחרון שלו, רבא כן מתייחס לפי העניין של תוספות, אבל הוא מתייחס ודוחה. זאת אומרת, אם אני אנסה להגיד מה למדנו פה, למדנו פה שלפי תוספות למעשה יש מצבים שהאישה יכולה לגבות ממטלטלין. יש מטלטלין שהאישה יכולה לגבות את כתובתה מהם, ויש מטלטלין שהאישה לא יכולה לגבות מהם. בעוד שלפי תוספות, לפי רש"י, יוצא מכאן ש... במקום שכבר נזכר הדיון הזה, אז הוא נזכר רק בדרך השוללת, דהיינו כרעיון שאפשר היה לחשוב עליו, אבל הוא נדחה מיד כיוון שזה לא נכון. זאת אומרת שהמסקנה של הסוגיה בין רש"י לתוספות, שלפי תוספות אני חוזר עם ככה, שהאישה יכולה לגבות ממטלטלין מסוימים, בעוד שלפי רש"י אף פעם לא, מפני שמטלטלין לא משתעבדים. וזה מוביל אותי באמת לדיון העקרוני, כפי שאמרתי מקודם בתחילת דבריי, זו סוגיה שדרכה יכולים וגם צריך בסופו של דבר להתמודד עם הדיון הזה. כיוון שכשאנחנו מדברים על שיעבודים, זה סוגיות כלליות שמופיעות בהרבה מקומות. ובדרך כלל די מקובלים אנחנו, שמה שגובים מנכסים משעובדים, אני אסביר את זה עוד מעט, גובים מקרקעות ולא גובים ממטלטלין. זאת אומרת, מטלטלין זה אולי לא גובים מהם או בכלל לא גובים מהם. וכאן לכאורה אפשר להגיד שהנה מדובר על כך, שבאמת לא גובים ממטלטלין, לפי רש"י כאילו בשום אופן אף פעם לא גובים ממטלטלין. עכשיו השאלה היא על מה באמת מדובר. כשמדובר על חוב, כל חוב, או כשמדובר על חוב של כתובה באופן פרטי במיוחד, אז זה בעצם חוב של הבעל כלפי אשתו. כשהבעל לגבי אשתו, כשבאים לגבות מהבעל, לכאורה כשבאים לגבות ממנו, אז זה לא באים מכוח של שיעבוד, אלא באים מכוח העובדה, אתה חייב כסף, תשלם. אתה צריך לשלם את מה שהתחייבת, בין אם מדובר על כל מי שהוא לווה, או על נזק, על נזיקין, ובין אם אנחנו מדברים על הבעל כלפי אשתו, באחריות שלו כלפי הכתובה לשלם לה. זה כשבאים אליו בעצמו. אז לכאורה במקרה הזה אנחנו לא מדברים דווקא על שיעבוד. זה לא שיעבוד, אנחנו אומרים אתה גובה ממנו כיוון שהוא חייב לשלם, וזוהי סברה לכאורה פשוטה שגובים מאדם שחייב, מה יותר פשוט מזה? אבל מתי אנחנו מדברים על גבייה מנכסים משועבדים? אנחנו מדברים על כך בשעה שהלווה, הבעל או הנזק לא נמצאים בעולם. ואז אנחנו באים לא לגבות מהם, אלא באים לגבות מהנכסים שלהם. מהנכסים שלהם, אז או שהם נמצאים אצל יורשים, או שהם נמצאים אצל לקוחות. כשאנחנו באים לגבות מנכסים, בעצם יבואו הלקוחות או היורשים, מי שלא יהיה, ויאמר לנו, מה פתאום אנחנו באים לגבות, הם לא חייבים לנו כלום, בצדק. פה אנחנו פתאום אומרים, כן, אבל הנכסים שלך, שאתה מחזיק, הם נכסים שהיו של החייב, המחויב מקודם, והם נכסים שהם משועבדים. כי אנחנו מגיעים פה לעניין הזה של שיעבוד, שהנכסים משועבדים, אנחנו באים אל הלקוחות, או אל היתומים, יורשים, מכוח העובדה שהם מחזיקים את הנכסים, ולא שיש עליהם חוב אישי. כאן אנחנו באים מכוח השיעבוד. כשאנחנו באים מכוח השיעבוד, כאן אנחנו בעצם, כשלומדים את הסוגיות, אנחנו מגלים שיש מחלוקות עקרוניות מאוד, שמשפיעות ממילא גם על השאלות הנידונות כאן, שכבר התחלנו לפתוח בדיון עליהן. למשל, יש כאן שאלה עקרונית, האם שיבוד הדורייתא, שיבוד עליו דורייתא. זו סוגיה שנזכרת בהרבה מקומות, אבל בעיקר נגיד הסוגיה העיקרית שלה נמצאת במסכת בבא בתרא, בסוף המסכת, ממש בדף קופה עיני, ממש בסוף המסכת. אם שיבוד הדורייתא, שיבוד עליו דורייתא. מה זאת אומרת שיבוד הדורייתא? שיבוד הדורייתא זה אומר שהנכסים משועבדים מכוח הדין, הדין המוחלט, זה נקרא דורייתא. הנכסים משועבדים לטובת מי שמגיע לו את התביעת חוב מהמחויב. ואז הוא בא אל הנכסים בדין, כאילו יש לו זכות בנכסים מדורייתא. אם אומרים שיבוד עליו דורייתא, אז אומרים, מה פתאום? נכסים לא משועבדים. אם נכסים לא משועבדים, אז ממילא, אז למה בכל זאת מצאנו שגובים? בכל זאת, אז אנחנו אומרים מהצד השני, אנחנו אומרים שאם שיבוד עליו דורייתא, פירושו של דבר שיש תקנת חכמים לטובת האדם שמגיע לו כסף, או האישה שמגיע לה כתובה, שהיא תוכל לגבות מן היתומים, מן היורשים, או אולי גם הלקוחות, אנשים שהם בכלל אנשים זרים, שקנו את הקרקע בדרך כלל מן הבעל החייב הראשון. זאת אומרת שזה נקרא המחלוקת עם שיבוד הדורייתא, או שיבוד עליו דורייתא. אז עכשיו ככה, אם אנחנו אומרים שיבוד הדורייתא, אז אנחנו יכולים לשאול, על מה השיעבוד חל? הוא חל רק על קרקעות, כפי שהרבה פעמים אנחנו מוצאים, או שחל גם על מטלטלין? זו באמת שאלה מעניינת, למה שאם כבר שיעבוד חל, זאת אומרת שיש תוצאה כאילו ישירה מן העובדה שבן אדם חייב כסף, שהנכסים שלו חייבים, אז למה דווקא קרקעות? יכול להיות גם מטלטלים. בשלומה, אם אנחנו אומרים שיבוד עליו דורייתא, אז אנחנו באמת נאמר שחכמים תקנו שיש שיעבוד. אז חכמים כשהם תקנו, תקנו רק על קרקעות ולא תקנו על מטלטלים. מטלטלים זה דבר שלא סומכים עליהם, ואז ממילא שיעבוד לא חל עליהם, כי זה ממילא, התקנה צריכה לה, אם התקנה על מה שתקנו תקנו, ועל מה שלא תקנו לא תקנו. אבל כשמדובר על שיעבוד הדורייתא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה חל מלכתחילה, אולי גם חל מלכתחילה על מטלטלין. ואז אם אנחנו מוצאים בכל זאת שמטלטלין בסופו של דבר בדרך כלל אולי לא משתעבדים, אפילו למען דאמר, אפילו אם סוברים ששיעבוד הדורייתא, אז אנחנו צריכים לברר על היסודות שלהם, למה באמת זה לא מועיל דווקא רק על קרקעות ולא על מטלטלין. אז כאן אנחנו בעצם יכולים לבוא ולומר שזה עצמו תקנה, שהתקנה הייתה שלא יגבו את המטלטלין מטלטלין, כיוון שאין להם קול, כך אנחנו הרבה פעמים רגילים לומר, אין קול למטלטלין של האדם, ולכן כשמוכרים וקונים לא שמים לב שיש כאן איזשהו חיוב ברקע שצריך להיזהר ממנו, ואי אפשר ללקוחות להיזהר שלא לקנות מטלטלין שהם אולי משועבדים. לכן חכמים, זה נקרא גם תקנת השוק, יש על זה תקנת השוק, ניתנת לטובת הלקוחות שהם לא מסוגלים להתגונן כנגד התובע שיבוא לגבות אפילו מטלטלין. קרקע יש לכל, יודעים יותר מה יש על הקרקע, מי חייב על הקרקע. קרקע זה דבר שמחירה שלו וקנייה שלו וכל השיעבוד הוא דבר שיש עליו מסביבו כל, בעוד שהמטלטלין שולחים מיד ליד, יכולים להתגלגל מיד ליד, ובכלל לא ידעו מאיפה הם באו, מאיפה הם הגיעו בכלל. ולכן על המטלטלין יש אפשרות לומר שחכמים ביטלו את השיעבוד. או לחילופין, אבל אם אנחנו נגיד באמת כך, מסתבר שחכמים ביטלו דווקא אצל הלקוחות, משום תקנת השוק. אבל אם אנחנו מדברים על יורשים, לגבי יורשים, מה, אין שום סיבה שיבטלו חכמים. הרי היורשים, אנחנו לא צריכים תקנת השוק שייכת דווקא ללקוחות, אבל לא שייכת ליורשים. אז אם אני למשל לנסה לחזור פה לסוגיה שלנו, אז אנחנו בהחלט יכולים לומר שהסוגיה שלנו אולי סוברת שיש שיעבוד גם על מטלטלין, שבאמת יכולים לגבות גם על מטלטלין. אבל למה אנחנו רואים פה שלא על כל המטלטלין? אפילו כשמדובר על יורשים, פה בסוגיה איננו יודעים בדיוק על מה מדובר. מדובר על גבייה מיורשים, או מדובר אולי אפילו על גבייה מלקוחות. יכול להיות שמדובר על גבייה מלקוחות, ולכן כדי למנוע את תקנת השוק, אמרו שהשיעבוד יחול גם על מטלטלין, ובלבד שהם מטלטלין חשובים, כמו אלה המנויים כאן, שיודעים עליהם כמו על קרקעות. זה דבר אחד. אבל אם אני אבוא ואומר שכאן בסוגיה אומרים שלא גובים, אז נצטרך לומר שאפילו למנדה אמר שיעבוד הדאורייתא, השיעבוד חל בסופו של דבר בשעה שיש על זה סמיכות דעת. זאת אומרת, אפשר לומר, וזה ההסבר למה מטלטלין לא משתעבדים, אחד ההסברים שאין סמיכות דעת. השיעבוד זה לא דבר כאילו אוטומטי, אלא כשנוצר חוב אז יש כאילו סמיכות דעת להשתעבד, והסמיכות דעת לטובת זה שמשתעבדים לו. אבל כאשר מדובר על מה הוא סומך את דעתו, על דברים יציבים וקבועים כמו קרקעות, אבל על מטלטלין אין על זה סמיכות דעת. לכן יכול להיות שעל מטלטלין לא גובים אפילו מיורשים מצד היעדר סמיכות דעת, אפילו אם סוברים שיעבוד הדאורייתא. זאת אומרת שהסוגיה הזו מראה לנו כאן שאפשר לגבות ממטלטלין אולי חשובים, אבל אי אפשר ממטלטלין שאינם חשובים. ואילו לפי רש"י, אפילו ממטלטלין שחשובים גם כן, אנחנו רואים שלא גובים. זה מה שנקרא דינא דגמרא, אם אני אתרכז פה. כפי שאמרתי, זו סוגיה ארוכה מני ים, ויש עליה לדבר הרבה יותר, ואני לא יכול אפילו להאריך כאן במסגרת הזו. אני אבל כן צריך לציין משהו, שאפילו כשאנחנו אומרים שלא גובים מנכסים משוב, לא אומרים על מטלטלין שמשתעבדים, אפילו כאשר הם אצל היורשים, בין אם אומרים שיבוד עליו דורייתא, בין אם אומרים שיבוד הדורייתא כשמסבירים בדרך שכבר התחלו להסביר שאין גמירות דעת להשתעבד, יכול להיות ככה, יש מה שנקרא תקנת הגאונים, וזה הדבר החשוב שצריך לציין אותו. תקנת הגאונים היא כמובן לא מופיעה בגמרא, היא מופיעה בדברי הראשונים, גם פה על הסוגיה שלנו. יש מה שנקרא תקנת הגאונים, שהם הבינו והמשיכו את העניין ואמרו שכיוון שבמשך השנים המסחר והפעילות הכלכלית היא מסתובבת בעיקר סביב יותר על עניינים של מטלטלין ופחות על עניינים של קרקעות, ממילא הדת של האדם נסמכת להשתעבד, וגם המשתעבד וגם זה שמשועבד לו, יש גמירות דעת על נכסים שבסופו של דבר השיעבוד יחול על מטלטלין, וממילא זוהי הסיבה שעל פי תקנת הגאונים, אף על פי שפה בין הגמרא אנחנו כאילו אומרים שלא גובים, שבכל זאת כן יש שיעבוד על מטלטלין. והכוונה שיש שיעבוד על מטלטלין, הכוונה קודם כל לגבות מן היורשים, שבכתובה זהו הדבר הראשוני. אם אפשר גם בעקבות תקנת הגאונים לגבות גם מן הלקוחות, שזה שלב יותר קשה מצד החומרה שבדבר, ויש כנגדו תקנת השוק שבאה להגן על הלקוחות, זה כבר אפשר להגיד דיון פה בין הראשונים והמפרשים האחרונים, הפוסקים האחרונים, ויש מצבים מסוימים שהם אומרים שכן אפילו לגבי גבייה מהלקוחות, והדברים טעונים לימוד ובירור והבחנה הנכונה בין השיטות השונות, וכאן בעניין הזה אני אצור היום, כי הדברים באמת ארוכים ועמוקים מני ים. אז שנשאר בזה בינתיים, ואפשר ללמוד מהדף המקורות, לראות שם את המקורות יותר בהרחבה. כל טוב ושלום.